טוב, צריך להודות שזה היה שבוע לא רע בכלל, הממשלה סוף סוף הורכבה, היא אפילו הושבעה בכנסת, ואתם יודעים מה, לחלק מן המשרדים נכנסו אפילו שרים שלא שונאים את החוק ואת בית המשפט העליון, ואפילו לא ינסו לחסל את היועץ המשפטי לממשלה. כן, ככה פשוט. אז בסך הכל זה לא רע, אבל עכשיו, תראו, חלקכם אולי שם לב שמונה כאן השבוע שר לענייני מים ולענייני השכלה גבוהה. ולרגע מסוים כל המדינה סערה על שר המים ועל כמה זה בזבוז וכמה זה מיותר, ואז הכל נרגע כרגיל והמשכנו הלאה. אבל אז מישהו יפנה בשיחה אחרת את תשומת ליבי לכך שהשר להשכלה גבוהה זה לאו דווקא משהו שכדאי להתעלם ממנו. ועם כל הכבוד לשר המים, כן? והמישהו הזה, שהוא בעל חושים מפותחים מאוד, הוא אופיר פינס, כן? השר לשעבר וחבר הכנסת המצטיין לשעבר, היום הוא בעיקר מרצה באוניברסיטה, ואני חושב שכדאי מאוד שתקשיבו למה שיש לו לומר, כי בהתחלה, השמלנים אמרו, תוקפים את העיתונאים, ואחר כך הם אמרו, תוקפים את בית המשפט העליון, ואחר כך את בית המשפט, ואחר כך את היועץ המשפטי, ואת פרקליט המדינה, ואת השוטרים, ואת החוקרים, ואת מי לא. בום, בום, בום. ועכשיו נראה שהמטרה השמרנית סומנה מחדש, והיא האקדמיה, רבותיי וגבירותיי, ההשכלה הגבוהה בישראל. אופיר פינס, אני מוכרח להודות שעד שלא הפנית את תשומת ליבי לעניין הזה, לא שמתי לב שיש פה קאץ'.
תשמע, צריך חושים מחודדים וצריך להכיר את הנפשות הפועלות ודרך החשיבה שלהם. אתה שכחת שם בפאזל הגדול שהרכבת את נושא התרבות. היה גם מי שראה בתרבות אויב, צריך היה לטפל גם בנושא התרבות, ואתה יודע ששרת התרבות עשתה שינוי מאוד גדול איתכם בתחום הזה בארבע שנים האחרונות. אז מה נשאר בעצם? מה נשאר? באיזה תחום עוד לא טיפלנו? התחום היחידי שעד היום לא טיפלו בו כמו שצריך במרכאות ובלי מרכאות, זה הנושא של השכלה גבוהה. למה לא טיפלו? כי לא הספיקו, ושמה, כתוצאה מהעובדה שלא היה טיפול בתחום הזה, אני אומר טיפול במרכאות, נותר שם שיח מאוד מאוד חופשי, מאוד מאוד ביקורתי, הרי נשמת הפה של האקדמיה, זה הביקורת, היכולת לחשיבה ביקורתית, מה שנקרא, את זה אנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו לעשות, ויש הרבה אנשים שמאוד לא אוהבים חשיבה ביקורתית, וטיפוח של חשיבה ביקורתית בלתי תלויה, ואני מעריך שבשלטון השמרני שאנחנו חיים איתו כבר הרבה מאוד שנים, יש הרבה שחקנים שהדבר הזה לא מוצא חן ביניהם, שנמתחת הרבה מאוד ביקורת, מתחומי האקדמיה, מתחומי ההשכלה הגבוהה, כלפי הממשלה, הממשלות, מעשים של הממשלות, של שרים וכדומה וכדומה.
תשמע, פתאום נזכרתי השבוע שטל שניידר המצוינת בזבזה כמה שעות טובות באחד הערבים, ועקבה אחר איזשהו שיח או איזשהו רעיון שנתן ראש הממשלה, בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, לאיזו עמותה שמרנית ששכחתי את שמה כרגע, משהו ציוני, והוא התחיל ככה להתלונן שאין אנשי ימין בתקשורת, ואין אנשי ימין במערכת המשפט, ורק בישראל הציבור לא בוחר את שופטיו, ואז הוא אמר משהו על האקדמיה, שבאקדמיה בכלל אין אנשי ימין סיכוי.
קודם כל, נתניהו חיפש בנרות שר שיקח על עצמו את התפקיד הזה. הוא הציע את זה לכמה אנשים, אלקין בסוף לקח את זה, גילה גמליאל למשל לא לקחה את זה. גילה גמליאל אגב באה מהאקדמיה, גילה גמליאל במקביל אליי הייתה מנהיגת סטודנטים, אנחנו פחות או יותר מדור דור, אני קצת יותר מבוגר ממנה, הייתה יושבת ראש אגודת הסטודנטים בבאר שבע, ואנחנו מכירים הרבה הרבה מאוד שנים מהתאחדות הסטודנטים כבר, והיא סרבה להצעה והיא צדקה אגב, היא קיבלה את המשרד להגנת הסביבה, היא התעקשה והיא הרשה את אלקין שם. אבל בוא רגע נחזור לעניין. אני רוצה אבל שנייה להתחיל בהתחלה ברשותך, כי אתה לוקח אותי קצת טיפה קדימה. מהי ההתחלה? ההתחלה היא שזה על פניו, זה לא חייב להיות דבר רע. יש מדינות בעולם שיש בהן מסר להשכלה גבוהה, זה לא רק המצאה ישראלית, זה יכול להיות אפילו דבר די טוב, כי בסופו של דבר מדובר על מערכת מאוד מאוד גדולה, של מוסדות השכלה גבוהה, אוניברסיטאות, מכללות וכדומה וכדומה, נצרך מאוד חשוב להרבה מאוד צעירים בישראל שרוצים לרכוש השכלה גבוהה, עולה הרבה כסף, התקציב של הדבר הזה בישראל הוא בסביבות 11 מיליארד שקל, זה חתיכת סכום, וזה נכון שהוא גם באיזשהו מקום הולך לאיבוד במשרד החינוך הגדול, כי אמנם יושב ראש המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, הוא שר החינוך, אבל בגלל שיש לו 1001 עיסוקים הרבה יותר תכופים עם ילדי ישראל, בדרך כלל הוא לא יותר מדי משקיע זמן ומאמצים בתחום ההשכלה הגבוהה, ואל תחשוב שזה תחום מיותר. זאת אומרת, אם הייתי יודע שהשר אלקין מונה כדי לטפח את ההשכלה הגבוהה, כדי לשפר את ההשכלה הגבוהה, כדי לחזק את ההשכלה הגבוהה, הייתי מברך על המינוי, אבל משום שאני חושש, סלש חושד, שהמניעים אחרים לגמרי, והתפיסת עולם היא אחרת, ושהאקדמיה היא מסומנת, ואנחנו יודעים את זה מאלף ואחת דוגמאות, לא צריך רק את הלב לעניין הזה, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות לאורך הדרך, שהאקדמיה לא אהובה על ממשלה שמרנית, לא אוהבים את זה שיש שם יכולת לבטא ביקורת וכדומה, אז לכן המינוי הזה הוא מינוי חשוד בעיניי, שאני חושב שהרצון יותר מאשר לשפר את ההשכלה הגבוהה, הרצון הוא להשתלט על ההשכלה הגבוהה, ובעיקר לצנזר את הביקורת שנשמעת מכיוון ההשכלה הגבוהה.
כבר היו ניסיונות כאלה בעבר, ראינו מורים שפוטרו, ראינו מרצים שחטפו על הראש כשהם פתחו את הפה נגד הממשלה, ואני חושב רגע על הונגריה בימים אלה, הונגריה של ויקטור אורבן. איזה מוסד סימן לעצמו ויקטור אורבן כמוסד שצריך לפגוע בו חזק? נו, האוניברסיטה יוקרתית, אוניברסיטת המרכז אירופה, של שורוש, שהפכה למוסד אקדמי יוקרתי, הוא בעל השפעה גדולה, ובום, סתם להם את הפה.
יפה, ואתה לא צריך להרחיק עד הונגריה של אורבן, אתה יכול גם בארץ לראות שבשנים האחרונות, יש ארגוני ימין שמבצעים מוניטורינג, שעוקבים אחרי מרצים, אתה זוכר, אתה אמרת את זה ברמיזה, שהיו מרצים שחטפו על הראש, אבל יש מעקב אחרי התבטאויות של מרצים, כדבר שבשגרה בשנים האחרות באקדמיה, כדי להגביל את חופש הביטוי בתוך הכיתות. אגב, אני רוצה להגיד לך בסוגריים, שאני הרי מרצה לא מעט, ואני הרי מזוהה, ואני מטיל על עצמי, אגב, לא מעט איסורים, כי אני יודע שכשאני מגיע מול כיתה, אני רוצה להיות אובייקטיבי, אני רוצה לא להשתמש בתפקיד שלי כקרדום לחפור בו, חס וחלילה, אני מאוד מקפיד על זה, אגב, אפילו יותר מאחרים, שלא באים משום רקע פוליטי, משום שאני בא מרקע פוליטי. אבל אין ספק שיש היום מעקב אחרי מרצים, זה לא התחיל היום, ואין לי ספק שהממשלה רוצה לאחוז את הדבר הזה בצורה יותר קרובה, ולהתחיל להיות יותר קרובה על הברזים ועל השלטרים, שיאפשרו לה לשלוט בצורה יותר מובהקת באורגן הענק הזה, שנקרא האקדמיה הישראלית.
ואז מה יקרה? יפטרו אנשים? יעיפו אנשים? כשינסו לדחוף אנשים שלא בהכרח מתאימים לאקדמיה הישראלית, כדי שיהיה את אותו איזון קדוש, קדוש מזויף שכל הזמן מדברים עליו? כדי שחס וחלילה לא תהיה פה אקדמיה המבוססת על הישגים ומריטוקרטיה? יכול להיות אופיר פינס שיכניסו אנשים לא מתאימים לאקדמיה?
הכל יכול לקרות, ויכול לקרות גם כל התופעות שציינת ביחד. אגב, כבר קרו דברים, אתה יודע, זה לא הדבר הראשון, אני זוכר את הוויכוח הגדול, האם מכללת אריאל צריכה להפוך להיות אוניברסיטה, כן או לא, היה ויכוח הזה בתוך האקדמיה, הממשלה הכריעה נגד האקדמיה, רוב האקדמיה הייתה נגד לתת מעמד לאריאל כאוניברסיטה, ולמרות זה המל"ג החליט שכן, וגם המל"ג עצמו, המועצה להשכלה גבוהה, היו בה כבר, חלו בה לא מעט שינויים, לא מעט שינויים פרסונליים ואחרים. אני רוצה להזכיר לך אגב שמנכ״ל המל"ג בעבר הוא היום מבקר המדינה שמינתה הכנסת האחרונה, כן, והוא בהחלט שנוי במחלוקת וכדומה וכדומה, והוא בא מתוך האקדמיה. נשמע, יכולים לדבר על איזונים, יכולים להמציא אלף ואחד המצאות, אבל בסופו של יום אני חושב שירצו אקדמיה יותר מרוסנת, זה העניין, ואיך מייצרים אקדמיה יותר מרוסנת, אני מניח, גם על ידי הצנחת אנשים לתפקידי מפתח, שיכולים לשלוט על השיח, גם על ידי זה שאתה מראה כיוון, זאת אומרת, אוניברסיטה שלא שולטת בשיח, או שמותחת ביקורת, יכולה לקבל כתף קרה, יכולה לקבל יחס אחר. אגב, ראינו את זה בתרבות, אני רוצה להזכיר לך ש ששרת התרבות קבעה שמי שהולך, שאומנים שיופיעו בהתנחלויות יקבלו בונוסים, נכון? עכשיו בגץ ביטל את זה, אבל היה תמריץ כזה ש, ששרת התרבות החליטה עליו. אפשר לייצר תמריצים בהשכלה גבוהה, שמי שעושה א' ב' ג' מקבל ה', ומי שלא עושה מקבל לבב או משהו אחר, כן? אז אתה יודע, כיד הדמיון הטובה, הרגולציה יכולה תמיד להמציא לנו פטנטים, סלש חוקים, רגולציות שיכולות, שיכולים לכוון גם השקפה וחופש ביטוי. עכשיו, מה הבעיה? חופש הביטוי הוא נשמת אפה של האקדמיה, אגב, כמו גם של התרבות.
ושל העיתונות, ושל כל תחום שמבוסס על ויכוח ועל חוסר הסכמה, על פולמוס, בקיצור.
זו הבעיה, כשיש לך חופש ביטוי שהוא בלתי נשלט, השלטון הרבה פעמים לא אוהב את הביקורת שמותחת כלפיו. אגב, זה טבעי לא לאהוב ביקורת, אני לא מכיר אף אחד שכן אוהב ביקורת, אבל עדיין אתה יכול לתת את הכבוד ואת המקום בתוך הזירה הציבורית למקום שנועד לטפח חשיבה ביקורתית. האקדמיה, זה באמת נשמת אפה, זה אחד העקרונות שלה, זה חופש אקדמי וחשיבה ביקורתית, ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לשמור, ואני מניח שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו בקונפליקט. עכשיו, השר אלקין הוא איש מאוד, מאוד, מאוד אינטליגנט, אני עבדתי אותו לא מעט, גם אתה בוודאי מכיר אותו. אני מאוד רוצה לקוות שהוא ידע לשמור על קווים, על גבולות ברורים, על קווים
אגב,
ברורים.
אגב, אתה חושב שבנימין נתניהו אמר לאלקין, תקשיב, זאב, אתה האיש שלי, אתה תרגמת לי את פוטין, ועכשיו תרסן לי את אופיר פינס באוניברסיטה שלו.
אין לי מושג מה נאמר בשיחה ביניהם, אבל הוא בוודאי נמצא לשווק, בוודאי ראש הממשלה נמצא לשווק לשר אלקין את התפקיד שלו החדש כשר להשכלה גבוהה, כמובן בתוך איזשהו צלופן מרשרש, אתה יודע, מתנה יפה, כי והאמת שזה יכול להיות, זה יכולה להיות מתנה, זה יכולה להיות מתנה, אם היה ממונה לשם מישהו שהוא מהאקדמיה, כן? אם היה ממונה לשם מישהו שיש לו, שהוא בא משם, שהוא יודע, שהוא מבין בתחום, שהוא בא מתוך מגמה באמת לשפר ולחזק ולהאדיר את ההשכלה הגבוהה בישראל, הייתי אפילו יכול לראות במינוי הזה אפילו מינוי מבורך, כי באמת יש מה לעשות, זה לא שאין מה לעשות.
אבל אתה אומר שאתה חושד כי אתה רואה את המטרה על המצח. אתה ראית את המטרה על המצח של העיתונות, ועל המצח של השוטרים, ועל המצח של היועץ המשפטי לממשלה, ושל הפרקליט הראשי, ושל השופטים, ועכשיו אתה רואה את המטרה על המצח של אנשי האקדמיה והאקדמיה עצמה, וזה יעד שמרני ידוע, בוא נגיד את זה, כי ביד אחת אתה מפחיד את ה... מרצים, וביד שנייה אתה מצ'פר את אומרי ההן, וכך אתה הופך את ישראל למדינת עולם שלישי של לקקנים שלא מאתגרים אף אחד ושום דבר.
תשמע, משום שאני חי פה במדינה ומסתכל על הרבה דברים, הרבה תחומים מאוד מאוד יקרים לנו שכבר נפגעו, הרי דמוקרטיה, אנשים חושבים שדמוקרטיה זה היכולת לבחור, ללכת לקלפי ולהצביע. לא, זה חלק קטן מאוד בדמוקרטיה, יש הרבה סממנים שאם הם לא קיימים, אז הדמוקרטיה היא דמוקרטיה מאוד מאוד פגומה. אגב, גם במדינות טוטליטריות, אולי חלק מהציבור בישראל לא יודע, גם בסין וגם באיראן, ובכל המדינות הכי נוראיות בעולם, סתם לקבתי בשתי שמות, שני שמות, אפשר לקבות בשמות אחרים, מתקיימות בחירות בהרבה מאוד מקומות. אני זוכר שסיקרתי את הבחירות ברוסיה, מתקיימות בחירות, נו אז מה? זה עדיין לא אומר שיש שם דמוקרטיה. דמוקרטיה בלי עיתונות חופשית, דמוקרטיה בלי אקדמיה חופשית, דמוקרטיה בלי תרבות שיכולה להביע את עצמה, היא לא דמוקרטיה, מצטער, היא לא דמוקרטיה, היא באמת לא דמוקרטיה, זה לא שהיא לא דמוקרטיה בעיניי, היא לא דמוקרטיה, נקודה.
תגיד, אולי כל הדמוקרטים הליברליים האלה, שגם אתה וגם אני מתיימנים להיות כאלה, אתה יודע, אולי הם מגזימים, ואולי השמרנים צודקים, שיש פה חונטה של שופטים וחונטה של אנשי אקדמיה ששוטפים את המוח לסטודנטים.
ברור שיש מי שמדבר ככה, עטילה, עזוב, זה ברור, אנחנו מכירים גם אנשים שמדברים ככה. אגב, שאפילו מאמינים במה שהם אומרים, קל וחומר כאלה שלא מאמינים במה שהם אומרים, הם סתם אומרים את זה כי הם יודעים שזה שווה קולות, או שזה מייצר אווירה. תשמע, הכל קיים, זה מה שיש, אני בטוח האזור הזה, כשיושבים, אתה יודע, כשיושבים החכמים בימין הישראלי, וככה מוזגים לעצמם איזה כוסית, אומרים לעצמם, יאללה, איזה בית ספר עשינו להם עם ישראל היום, איזה בית ספר עשינו להם בתרבות, איזה בית ספר עשינו להם בבתי המשפט, איך תקענו להם את אורחנה בתוך משרד המשפטים, איך, 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 ואיך, ועכשיו יש הזדמנות גדולה לעשות סדר באקדמיה הישראלית.
אני חושב על זה שנתניהו פירק את משרד החינוך לחלקים, והוא שלח את יואב גלנט, שהוא לא בדיוק מצטיין באמירת לא לראש הממשלה, ושלח את אלקין עם 11 מיליארד בכיס כדי לטפל באקדמיה הישראלית. אז אני אולי קונספירטור, אבל יש פה מלא אורות אדומים מעבבים.
לא, אני חושב שאתה טיפה נסחף. אני חושב שלמשל, המינוי של גלנט במשרד החינוך, בעיניי הוא שיפור גדול, הוא מה את השר הקודם. לעומת השר פרץ, אתה יודע, כל זה שאלה של אלטרנטיבות. אז ברור שגלנט הוא לא קוס התה שלי, אבל עדיין אני חושב שאני רוצה להגיד לך שאם הייתי צריך ללכת עם הרב רפי או עם גלנט, אז אני כבר מעדיף את גלנט, לא יודע, זה אני.
ומה תעשה אם גלנט יקבל הנחיות מלמעלה ונראה כל מיני שינויים בספרי הלימוד? כי בוא, היינו כבר בסרט הזה, ואינדוקטרינציה מתחילה מוקדם, וצריך להתחיל כשהם עוד רכים וקטנים.
אתה יודע, אני שנים הייתי נגד מגבלת קדנציות לראשות ממשלה בישראל, וככה די זלזלתי בעניין הזה, אמרתי, זה לא משטר נשיאותי, זה לא אמריקה, אין פה בחירה ישירה. אני שיניתי דעתי, לא בגלל, כן בגלל נתניהו, אבל לא מהסיבות שאתה חושב שכתב אישום לזה. שיניתי דעתי כי הגעתי למסקנה היום, שכל שרי הממשלה, שמה טוב, לא מסוגלים לעשות כלום בלי נתניה. אני רוצה לומר לך, אני הייתי הרי שר בשני משרדי ממשלה. כשהייתי מגיע, תמיד אריק שרון רצה להיפגש איתי או 10 דקות לפני ישיבת הממשלה, או 10 דקות אחרי ישיבת הממשלה. אתה יודע למה? לבקש ממני כשר פנים כל מיני בקשות שהיו לו. תעזור לי פה, תפתור לי שם, כאלה, תמיד? אבל הסמכות הייתה אצלי, והעצמאות הייתה אצלי. יכולתי לנסות לעזור, יכולתי לנסות לא לעזור, זה היה תלוי בי. אותו דבר אולמרט כשהייתי שר אצלו וכדומה. היום אני חושב שאין שיחות כאלה. ראש הממשלה לא צריך לשבת עם השרים שלו. יש לו פקידים שכל הפקיד, יש לו אנשים בכל לשכות השרים, או ברוב רובן של לשכות השרים, ברוב רובן של המקומות, ובכל מקרה המדיניות של, 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 של משרדי הממשלה היום, היא מוכתבת ממשרד ראש הממשלה, למרות שהחוק קובע שהשר הממונה הוא שר זה וזה, לא משנה, שר התקשורת בתקשורת, שר התרבות בתרבות, שר הספורט בספורט, הסמכויות עצו, אבל בעצם באופן מעשי, כל הסמכויות בעצם נשאבות ממשרד ראש הממשלה, וראש הממשלה ואנשיו קובעים היום מדיניות ברוב רובן של משרדי הממשלה. אני אומר את זה לפני ממשלת האחדות, כי אני לא יודע מה יקרה בממשלת האחדות, אבל למשל הממשלה האחרונה כך פעלה, ואני יודע את זה, אני אומר לך את זה מידיעה בשיחות עם שרים, מידיעה בשיחות עם פקידים בכירים, השליטה היא מלאה, זה לא רק שליטה במשרד ראש הממשלה, היא שליטה בכל הגזרה ובכל המשרדים, ואם אני חוזר לשאלה שלך, כן, בוודאי שהשר גלנט יקבל הנחיות, כמו שהוא קיבל הנחיות גם כשהוא היה שר קליטה, כמו ששרים אחרים מקבלים הנחיות כל הזמן במשרד ראש הממשלה.
וואלה, מה נגיד, אין פה חדשות טובות בכל מה שאמרנו, וזה מצטער כמשהו שכל מי שהדמוקרטיה חשובה לו חייב, וואלה, אין פה חדשות טובות בכל מה שאמרנו, וזה מצטער כמשהו שכל מי שהדמוקרטיה חשובה לו חייב לפקוח עין. יש המון כסף, המון אינטרסים, המון כוח, וכשאתה ממנה שר שיטפל רק באוכלוסייה מסוימת, אנחנו חייבים לעקוב מקרוב אחרי מה ש קורה, כי אנשים לדעתי לא מבינים את העומק של מה שקורה, ואם מסתכלים על פעולות של שמרנים, אז אחת המטרות המרכזיות היא להחדיר לתוך המערכות שינויים ב-DNA, וגם אם השלטון קורס או מתחלף ברמה הפוליטית, עדיין בתוך המערכות יש אנשים שפועלים על פי נורמות אחרות, וזה בלשון המעטה והדינה אני אומר, ככה מחרבים את עמודי התווך של הדמוקרטיה שלנו.
שמע, אין ספק ש השמרנים או הימין הישראלי הצליח לחולל הרבה מאוד שינויים, והרבה מאוד מובנים הליברלים או השמאל הישראלי נרדמו בשמירה בהרבה דברים. אני יכול לקחת אותך לדברים אנטיקות, אתה יודע, מה קרה להסתדרות הכללית, כן, ממקום שהיא הובילה מדינה למקום שהיא באמת משפיעה, השפעה מאוד מועטת על מה שקורה כאן, והיא כבר לא בשליטה בכלל פוליטית של אף צעד, והכל נמצא היום במקום אחר לגמרי, או שהייתי אומר אפילו שהיא די נשלטת, אבל לא על ידי הצד שהייתה אמורה להיות קשורה איתו. תשמע, הרבה מאוד שינויים התחוללו כאן מתחת לאף שלנו לאורך שנים, וזו עובדה, זו עובדה שהמנהיגות הליברלית לא הצליחה לבלום את התופעות האלה, המנהיגות השמרנית הצליחה לחולל פה הרבה מאוד שינויים לטובתה. יכול להיות שהליברלים התעסקו כל הזמן בנושא של ההתנחלויות והכיבוש ולא שמו לב לרגרסיה שקורית באלף ואחד תחומים אחרים. כמו שאמרתי, היה מי שנרדם בשמירה, היה מי שלא ישן בלילות.
כן, וזה הזמן להתעורר ולהגיד על מדינת ישראל מפני הקנוניה הזו שישנה כאן נגד הדמוקרטיה ונגד החירויות שלנו. אז השר לשעבר אופיר פינס, תודה רבה.
תודה רבה.